אנשים בדרך כלל מופתעים כשאני מספר להם שאני פשוט עזבתי את הכל פה בארץ ונסעתי לטייל ככה מסביב לעולם בשלב כזה של אמצע החיים, זה כזה גיל 34. אתה אמור להיות מסודר, יושב בבית, עבודה, קריירה, מתכנן את הכל, והבן זוג שלי ואני פשוט החלטנו להתפטר, להשאיר את כל הדברים שנמצאים פה ולצאת עם כרטיס אחד להודו, בלי שום תכנון סגור הרמטי, ולזרום משם לכל המקומות שאנחנו הגענו אליהם.
אהלן, ומה שלומכם? אני נמצא היום עם טל רבינובסקי. טל הוא בחור מהמם ומקסים שיש לו סיפור עוד יותר מהמם ומקסים. טל עבד המון שנים בתקשורת ובהייטק, הוא עבד בארגונים גדולים כמו ויינט, חדשות 10 לשעבר ועוד ועוד. באמצע החיים הוא החליט יחד עם הבן זוג שלו לעזוב את כל מה שיש להם בארץ, את הבית, את המשפחה, העבודה, החברים, את כל החיים, ולצאת למסע של יותר משנה, 15 חודשים ליתר דיוק, מסביב לעולם. הם תיעדו את המסע שלהם באיזשהו בלוג דו-לשוני, אני אשים לכם את הלינק למטה, שיהיה לכם גם גישה אליו, וכשהם הבינו שהסיפורים שהם צברו במסגרת המסע שלהם עולים על גדותיהם, נקרא לזה, הבלוג התפתח לאיזשהו ספר, שהספר עכשיו ממש בעיצומו של המכירה בעיצומה, מה שנקרא, שהספר נקרא שנה בעולם, שבעצם טל והבן זוג שלו שם מסבירים איך לטייל מסביב לעולם, מכל הבחינות, וכולל כמובן ההיבט הפיננסי. אז מה שלומך, טל?
אני נהדר, חוץ מזה שחורף עכשיו, וזאת לא העונה שאני אוהב, אבל מרגיש טוב, בעיקר כאן לדבר על החוויה המשוגעת שעברנו.
כן, חורף זה עניין יחסי, זה תלוי איפה אתה בארץ. איפה אתה בעולם, סליחה.
בדיוק.
אורייט, אז בואו נתחיל. מה בעצם הייתה הסיבה ש... אתה יודע, עזבתם הכל והתפוצצתם על המסע שלכם 15 חודשים, זה לא מעט זמן. אז מה כאילו, איפה היה הטריגר או הדבר שאמרתי מאחריו, יאללה, זהו, הגיע הזמן.
אז האמת ששנינו הגענו למין צומת כזאת מקצועית. אני הייתי בחצי הראשון של השלושימים, והוא היה בחצי השני של השלושימים, ושנינו תכננו ללכת לכיוונים קרייריסטים מסוימים, ובנקודה מסוימת ראינו שזה לא עובד. זאת אומרת, הוא לא התקבל למשרה מסוימת, ואני הרגשתי כבר איזשהו מיצוי בתפקיד שלי. זו פעם ראשונה שעשיתי תפקיד יותר משנתיים, ואני לא רגיל דבר כזה, ולא היה לי רעיון אחר. זאת אומרת, לא הייתה לי הקריירה הבאה שלי, התפקיד החלומי הבא שלי, והחלטנו שאנחנו מוציאים לפועל מהמגירה, תוכנית שכל הזמן ישבנו ודיברנו על, אני לא יודע, אנשים שהם בזוגיות, או גם סתם אנשים שהם לא בזוגיות, אבל יש להם את המחשבות האלה בראש של יום אחד אני אגשים את החלום שלי, יום אחד אני אעשה א', ב' וג', ולשנינו היה ברור בראש שמה שאנחנו רוצים זה פשוט לטייל לתקופה מאוד ארוכה. הוא עשה טיול אחרי צבא, אני לא עשיתי, הטיול אחרי צבא שלי היה לעבור לתל אביב ולחיות איתו, ואמרתי לו שיום אחד אנחנו נעשה את הדבר הזה, ו... בנקודה הזאת, איפשהו באפריל 2016, הגענו למסקנה שאין יותר נכון מעכשיו. ועכשיו שנינו פה יושבים בשלהי הקורונה, אולי בשאיפה, ואי אפשר להגיד שהייתה החלטה יותר חכמה מזאת לקחת בתקופה ההיא. ואמרנו, יאללה, זה הזמן, בוא נתחיל להתארגן, לתכנן, ובוא נוציא מהמגירה את תוכנית המסע שלנו מסביב לעולם.
אז אתה יודע, יש הרבה דברים שגורמים לבן אדם, כאילו, אני מניח שחלק מהמאזינים עכשיו שומעים בבית, אומרים, בוא נע, איזה טירוף עכשיו לעזוב את העבודה, את כל החיים, לטוס לשנה, כשאני חוזר, מה יהיה בכלל? אתה יודע, מי יקבל אותי? אני כבר אהיה כאילו מאחורה בתעשייה, כולם מתקדמים, ואני כאילו רק אחזור מחול וכזה. אז לדעתי גם מעבר ל... יש קצת, זה נשמע קצת כאילו אתם אומרים, טוב, אין לנו כל כך כיוון, בואו נחפש, אתה יודע, זה כמו אחרי צבא כזה שהולכים לחפש את עצמם במזרח.
נכון.
אבל אני חושב שזה כאילו עוד יותר מפחיד שאתה כבר בתוך הקריירה שלך, ולא כאילו כזה שעוד אין לך קריירה, כי אתה אומר, וואלה, אני חוזר ואז מה? ואז מה קורה? כבר כל הקשרים שלי אני מאבד אותם, במיוחד אם זה יותר משנה, זה כבר המון זמן. אז יש בזה המון אומץ. תגיד, מבחינת, בואו נדבר קצת כסף.
איך זה עובד? הדבר שכולם אוהבים.
כן, אז אני רק אגיד שאני כרגע גם בחול, אני לא בארץ, ואת הפרק הזה אני מקליט מהאים הקנרים, שבדרום ספרד, אבל למעשה זה יותר קרוב לאפריקה.
כן, אני מעריץ אותך על זה אגב, לא הייתי שם עדיין.
אתה חייב, תקשיב, מקום מהמם. ואותי כאילו, בתור בן אדם שחי את זה, את הקטע של לעבוד ולטייל, וזה כאילו מבחינתי, זה לייפסטייל שאני מאוד אוהב, גם ב-2019 אמרת שאנחנו בשלהי הקורונה, אז הייתה החלטה מעולה, אז גם אני עשיתי את זה ב-2019, הייתי 8 חודשים במזרח, וחזרתי בנובמבר 2019, ממש כאילו רגע לפני ה... כן, שזה טיימינג
מעולה. גם את תפסת.
כן, אז נראה לי שניצחתי אותך. על כל פנים, על כל פנים... מה זה?
לגמרי מרים לך.
כן, אז על כל פנים לי זה כאילו obvious, אבל המון אנשים ששומעים אותנו אומרים, בוא נה, זה משוגע, איך אתם עושים את זה בכלל כסף, וזה לא מפחיד, ומשפחה, ואתה לא מתגעגעים, אתה יודע, כל השאלות האלה שיש. אז בוא נזרום רגע על ההיבט הכלכלי, איך באמת עכשיו עוזבים הכל, ומגיעים לסיטואציה שאתה אשכרה שנה שלמה, 15 חודשים, אתם עבדתם, איך כאילו מתנהלים עם הכסף?
אז לא עבדנו, אני עשיתי איזושהי חלטורה קצרה, כתבתי לחברה איזה שני אייטמים, או 3 אייטמים, אני כבר לא זוכר, פשוט כי היה לי המון זמן בנסיעות, אז אמרתי, טוב, אנחנו גם ככה נוסעים, ואני גם ככה כותב, כי אני כותב עכשיו את הבלוג הזה, עוד לפני שחשבתי שיהיה ספר, אז כתבתי לה, לירון, היי, מה המצב, בא לך שאני אכתוב משהו, והיא אומרת לי, יאללה, בכיף, אני אשמח, יש לי איזה לקוח, תכתוב עבוד. זה לא היה כסף שממן. עוד יותר אני אגיד לך, את החשבונית הגשתי רק איזה חצי שנה אחרי שחזרנו לארץ. אז לא הרווחנו שום כסף בזמן שאנחנו טיילנו, וזו גם הייתה החלטה. מבחינתנו עברנו איזשהו מסע, עשינו מסע שכל המטרה שלו הייתה ליהנות, לחוות, להיות חשוף, ולהיות קצת פחות מוכוון סביב לעצור לעבוד למשל, למרות שאפשר למצוא המון זמן לדברים האלה גם כשאתה מטייל. ואם נלך אחורה לאותו אפריל, שזאת הייתה נקודת המפנה שלנו, אז בעצם אמרנו, אוקיי, בוא נראה מה אנחנו צריכים, ובגלל שאני נשוי ליקה, אריאל הוא אמנם ארגנטינאי, אבל הוא יקה לחלוטין, הוא הלך ומצא ספר, שלספר קוראים How to Travel the World in Less than $50 a Day. בזמנו, לא היו ספרים בעברית שמדברים על המסע. אגב, זה מה שהוביל אותי אחרי שחזרנו לכתוב את הספר. אבל הוא קרא את הספר, ממש תוך איזה 3 ימים, ואז הוא התקבל לו בראש, אנחנו נטייל ב-$50 לבן אדם. עכשיו, 2016... ליום, לאחד, כן. 2016, אנחנו מדברים על דולר שהוא באזור ה-3.8, משהו כזה, נושק ל-4, ואמרנו, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו בונים לעצמנו את הלוז. והסתכלנו קודם כל על המדינות שאנחנו רוצים לטייל בהן, שחשבנו אוטומטית על המזרח, כי אני לא הייתי אף פעם במזרח, והוא היה במזרח בטיול שלו אחרי הצבא, והסתכלנו, בדקנו, יש כל מיני אתרים שאתה בודק בהם כמה כסף אתה מוציא ליום, על לינה, מחיה, תחבורה, כל הדברים האלה, אוכל כמובן, וראינו שיש כל מיני טווחים, אתה יכול בטווח נמוך, בינוני גבוה, ואמרנו, אנחנו בוא נתקבע על הטווח הבינוני לרוב, וטווח בינוני גבוה למדינות העניות יותר, נקרא לזה כך, שהן באמת רובן עניות יותר. אז באמת ראינו כמה אנחנו יכולים להוציא, ראינו כמה כסף יש לנו בחסכונות, וראינו כמה עוד חסר לנו. ואז הסתכלנו על הסדר יום שלנו. אנחנו זוג בלי ילדים, גם בדירה הממושכנת שלנו אמנם, אז זה אותו אלמנט של שכר דירה מהבחינה הזו, והסתכלנו כמה אנחנו מוציאים כל חודש, כמה יש לנו פנוי, כמה אנחנו יכולים לשים בצד, וכמה אנחנו יכולים לחסוך. עכשיו, אני לא יודע כמה אתה בליין, דני, אבל אני אישית אוהב לצאת למסיבות פעמיים בחודש, אני אוהב ללכת לברים עם חברים, ואני גם אוהב לאכול במסעדות, אנחנו גם אוהבים לבשל, כן? זה גם קורה. ואז הסתכלנו איפה אנחנו יכולים לצמצם ומה אנחנו יכולים לצמצם. ואז אמרנו, אוקיי, אפשר להוריד למסיבה אחת. מסיבות בתל אביב, אתה יודע כמה זה עולה?
אני גר בקרן בתל אביב, אז אני יודע טוב מאוד. אני גם מאוד בליין, שאתה יודע, אני יוצא המון מסעדות, וזה הכי לייפסטייל שאני מאוד מתחבר לזה.
אז אתה פתאום אומר, אוקיי, איזה קטע עכשיו על המסעדה הזאת, או השתיים שחסכתי בשבוע, יש לי עוד, נניח, בין 200 ל-600 שקל בצד. על המסיבה שלא יצאתי השבוע, יש לי גם עוד איזה 400 שקל. כי לא, לא, לא אלכוהול, לא מוניות, לא הכניסה, שהכניסה למסיבה היא משוגעת.
מה זה אז... מחירים בארץ?
משוגע, לא נורמלי. ואז אתה אומר, אוקיי, אני שם בצד עוד סכום ועוד סכום ועוד סכום, וכדי שאני אגיע לסכום שאני צריך. ובאמת, חיוונו את עצמנו לכספים האלה. כשאתה טס לחול, ובעיקר למזרח, ואנחנו במקרה שלנו היינו 10 חודשים במזרח, אז קודם כל, הלוז שלך הוא משתנה. בהודו אין מסיבות, בסדר? אנחנו כן היינו באיזה מסיבת גייז מחתרתית על סירה, מחוץ למים הטריטוריאליים של מומבאי, זה היה משוגע, באמת שזה היה משוגע, אבל המסעדה הזאת לא הייתה, היא עלתה אולי איזה 10-20 שקלים, שם אין אלכוהול, אז אתה מקבל שייק של מנגו, וקופסת אוכל, זה פעם ראשונה שהייתי במסיבה, שבה אני פתחתי, כאילו הגעתי, קיבלתי קופסה עם סמוסה, שזה מאפה מטוגן, זה יותר כזה, בצק, מין בורקס
עודי.
כן, בורקס הודי בשמן עמוק, ושייק מנגו בקופסת קרטון, ועל הסירה יש לך 40 או 60 הודים שרוקדים ריקוד בוליוודי, זה מה שמעניין אותם, אין שום אלכוהול, פן טהור, אבל מסיבה עדיין, באותה תקופה, שוב, אמרתי קודם, אנחנו הלכנו פעמיים בחודש למסיבה, אז עשינו שתי מסיבות בחצי שנה, זה חסך מאוד.
הייתם באזור גואה כאילו?
היינו גם בגואה, אבל ספציפית לא במסיבות של גואה, זה מסיבות מסוג אחר שקצת פחות היו הקטע שלנו, אני יותר אוהב מוזיקה עם מילים, אני לא פחות טרנסים, פחות עובד לי, אני אוהב לשיר, לצעוק כשאני במסיבה.
לא, כי סתם, קטע של אלכוהול, בגואה יש אלכוהול, זאת אומרת...
נכון, נכון. בדיוק, בגואה יש אלכוהול, כי גואה הייתה קולוניה פורטוגזית, ושם מבחינה דתית הם עדיין, יש הרבה נוצרים.
הרבה נוצרים, כן. גם מוכרים שם בשר אדום, שזה מאוד לא מקובל בהודו.
נכון, אז תחשוב שבהודו יצא לי, האמת שגם בדלי יש אלכוהול בכל מיני ברים בקונוט פלייס, אבל גם זה מאוד מאוד ספציפי, זה מקומות שהם יותר בקריצה למערב, והמעמד הקבוה יותר של ההודו.
גם אין אווירה כזה של אלכוהול בהודו, זה אווירה אחרת.
אז גם זה משהו שאתה לא קונה, למרות שהאלכוהול שם הוא הרבה יותר זול. אבל כן...
הודו 50 דולר ביום זה מלא כסף שם. זה המון.
אז הודו היא לא הייתה 50 דולר. ביום אנחנו חיוונו לממוצע של 50 דולר ביום, ואז יצא, בדיוק כמו שאתה אמרת, בהודו יצא בערך, אני חושב, 50 דולר לשני ביום. אם תרצה, אני אשלח לך גם אחרי זה צילומי מסך של האפליקציה שהשתמשנו בה, שזה גם הדבר שמאוד מכוון אותך לכסף. גם היקה שהייתי, בדק ומצא אפליקציה באייפון, עלתה, לא יודע, איזה 20 שקלים, אני לא זוכר כבר כמה, שקוראים לה Trail Wallet. את Trail Wallet הקימו זוג של נוודים דיגיטליים, אני חושב מאחת המדינות מצפון אירופה, והיא בעצם אפליקציה שנועדה לאנשים שמטיילים הרבה זמן, לשמור על תקציב מסוים, לשמור על בלנס, לדעת כמה הם מוציאים מול כמה הם מכניסים, במקרה של הנוודים הדיגיטליים, או באופן כללי לכל בן אדם שמטייל. ומה שהיה נוח באפליקציה הזאת זה שאת הכנסת בשלוש לחיצות את כל הציוד שלך, את כל ההוצאות שלך, ולא היית צריך לחשוב מעבר. אז אפילו כשקנינו איזה סטריט פוד בסין, אז יכולנו להכניס כמה יואן זה עלה, וככה ידענו כמה אנחנו מוצאים ליום, כי היא נותנת לך אשכרה ממוצע פר... יום פר תקופה, מה שאתה מגדיר את זה. ומה שאנחנו עשינו כדי להיות מותאמים לממוצע שרצינו, כל מדינה במסע קיבלה כאילו את החלק שלה באפליקציה. וככה ידענו לאורך תקופות כמה הוצאנו, כמה חסר לנו, לא חסר לנו, ואיפה אנחנו עומדים. ונניח כדי למשל לסגור את הפינה הזאת של אסיה, שהיא הייתה 10 חודשים, יצא שהוצאנו 28,000 דולר לשנינו ביחד לכל התקופה הזאת, וזה היה נמוך משמעותית ממה שתכננו, ועוד היינו גם בסינגפור וגם ביפן, בעבר למדינות העניות יותר, למיינמר, לנפאל, או הזולות יותר, כמו פיליפינים ותאילנד, אז יצא ככה בממוצע שעמדנו הרבה הרבה פחות ממה שרצינו, ובגלל זה לא חזרנו לארץ אחרי שנה. ראינו שיש לנו עוד כסף, ואמרנו, אנחנו יכולים להגיע לאוסטרליה, אנחנו יכולים להגיע לאירופה, אנחנו יכולים להמשיך את המסלול שלנו.
תגיד, לא היה לכם כאילו משעמם? אתה יודע, 15 חודשים לא לעבוד, אני הייתי מתחרפן, כאילו, באמת.
אני חייב להגיד שכשאתה במין מסע כזה, שאתה כל הזמן בתחושות, במגע, גם אם הוא מגע בעיניים או מגע באוזניים, לא מגע פיזי, אתה כל הזמן חווה דברים שהם מרגשים ומשנים לך. שוב, בגלל שהגענו ספציפית בהתחלה למקומות של שנינו לא היינו בהם, חוץ מנניח מיינמר ותאילנד שאריאל היה, והוא מאוד רצה להחזיר, להביא אותי למיינמר וללכת לתאילנד כדי להירגע, אבל היינו במקומות שהם כל כך שונים מפה, גם תרבותית, גם אדריכלית, גם תחבורתית, הכל כל כך אחר, אז אתה כל פעם, אתה כמו נרקומן, אתה רוצה להרגיש עוד, אתה רוצה למצוא מקום חדש, איפה שהיית בו. יכול להיות שזה גם קצת בעיה אצלי, בעיה במרכאות, כן? בגלל שאני מגיע מעולמות החדשות במקור, וכל יום קורה לי משהו, כל יום אני עשיתי משהו חדש, אז גם במסע הזה היינו במקומות חדשים אחת לכמה ימים. אני מכיר סיפורים של אנשים שמגיעים להודו, ואז נתקעים חודש, חודשיים באותו מקום. ולי יש בעיה קשה מאוד, אני לא מסוגל להישאר יותר מכמה ימים במקום מסוים. לפעמים זה טוב, כי אתה מבין שאין מה לעשות פה ואז אתה ממשיך הלאה, ולפעמים אתה נשאר במין תחושה כזאת של אולי פספסתי משהו, אבל כן נשארתי עם טעם של עוד, זאת אומרת, עם מחשבה של אולי אני אחזור לברקלה, למשל, כי היינו שם 5 ימים. אבל גם לי, למשל, אם אני מגיע לחוף, שאלת על גואה, למשל, אז אני לא יכול לשבת יותר משעתיים בחוף. סבבה, ראיתי את החוף, מים, רטוב, נעים, עשיתי כמה תמונות, ראיתי סרטנים, נחמד. מה הדבר הבא? בוא נעשה את הדבר הבא. אז כל פעם אני הייתי המשקית חוויה שלנו, וחיפשתי לנו לאן ללכת. אמרתי, יש פה חוות תבלינים, בוא נלך לבקר את החוות תבלינים בגואה למשל, או יותר דרומה, בקוצ'י, יש את ה-backwaters, שזה מין נחלים כאלה, שאתה עושה מין שייט קטן. אז כל פעם חיפשתי מה אנחנו יכולים לעשות, ואני חייב להגיד שיש משהו שלא התגעגעתי אליו, זה לעבוד. זה היה פשוט פן טהור, כי גם כשאתה נמצא בדבר כזה, זה לא בטן גב. אתה כל הזמן באיזשהו
זה מסע.
בדיוק, אתה בשלב תכנוני מתמיד. ואחת לכמה שבועות עצרנו או בבית קפה או בהוסטל שישבנו בו, פתחנו את הלפטופ, פתחנו את הלונלי פלנטים למדינות שהיו לנו, הם הלכו והתפיידו להם כהארד קופי, כספרים מודפסים, אבל כן היו לנו כמה כאלה שהיו בקינדל או באייפד, ואתה יושב במשך שעות, לפעמים כמה ימים במשך שעות, ואתה מתכנן. אני זוכר שלפני שהגענו לסין, היינו בתאילנד, וישבנו לנו בקופנגן, באיזה בית קפה, שזה הייתה אחת ההזדמנויות, סליחה, האחרונות באותה תקופה, לטעום אוכל מערבי. אז זה היה ממש חכם. וישבנו ופתחנו וראינו, אמרנו, אוקיי, זה סין, היא מדינה משוגעת. זה כמו להגיד, אני הולך לטייל באירופה. אין כזה דבר, זה כל פרובינציה זה עולם אחר. כל פרובינציה, יש פרובינציות שהן גם פיזית בגודל של גרמניה, גיאוגרפית בגודל של גרמניה, וגם בכמות האנשים. אתה לא יכול להגיד, אני מטייל בסין, זה לא קפצתי לצפון, הייתי בו שאני אקרא. אתה יושב וקורא. ובודק, ומחפש מקומות, ורואה איך הכסף, איך אתה יכול להשתמש בכסף שם למשל. אגב, סין, מדינה מאוד טכנולוגית, זה מאוד בזוי להשתמש במזומן. מסתכלים עליך בתור מישהו בעייתי, אם אתה משתמש במזומן, כי אתה מעכב את התור. יש מיליארד סינים מאחוריך שהם רוצים לשלם, אז תזוז, תשלם עם הוויצ'ט ותמשיך הלאה. וזה כל מיני דברים שאתה צריך להכיר וללמוד, אז אתה עובד בלטייל, אתה עובד בלגלות את העולם. אז אלמנט של עבודה ממש 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 לא היה חסר שם.
אני כאילו ממש שונה בקטע הזה. לי זה נשמע סיוט. להיות 5 ימים במקום ולעזוב, אני לא מסוגל. אני כאילו אוהב להתקע. נגיד עכשיו הייתי באוקראינה, נתקעתי שם. מה זה?
אתה מעדיף להשתקע.
כן, אני רוצה להיות כמו מקומי, כאילו ממש, ללכת לסופר שלי, להכיר את השכנים, ממש, זה החוויה מבחינתי הכי כיפית. אז מבחינת זמן אני כאילו מטייל יחסית הרבה זמן, אבל מבחינת מדינות אני לא הייתי בהרבה מדינות, כי בסוף אתה יודע, אני נתקע בהרבה מקומות. נגיד פה בקנרים, אני הולך להיות כנראה יותר מחודש, כאילו חודשיים, שלושה, לא יודע. וככה הלאה, אז לי זה נשמע כמו, אתה יודע, נגיד דין, נמרוד, עשיתי אותו פרק, הוא הבעלים של, בעלים, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הוא ייסד איזושהי קבוצה מאוד גדולה בפייסבוק של עבדים דיגיטליים, נמרוד דין קיכל, קבוצה מהממת אגב, יש לי גם פרק איתו, לא זוכר את המספר, אבל פרק גם מעניין מאוד, והוא גם ככה, הוא כאילו כמוך כזה, הוא היה ביקר למעלה מ-100 מדינות, וכל שבוע עם הטרולי שלו, אתה יודע, טס לי זה, ואני עוקב אחריו גם בסטורי, כל הזמן הוא במקום אחר. לי זה נשמע כמו סיוט, זה נשמע כמו להיות בכלא, כאילו, של מרדף אחרי, אתה יודע. אבל בסדר, אני יכול להבין את זה.
הייתה נקודה, אני אגיד לך בהקשר הזה של המרדף, שאתה מאוד מדויק, לא טיילתי לבד. יש איתי בן אדם שאני כבר חי איתו עוד מעט 18 שנה, ויצאנו ביחד למסע הזה. וכשהגענו לפיליפינים, שזה היה בערך 8-9 חודשים אחרי שהתחלנו את המסע, הגענו לאי בשם פנגלאו, שהוא אי קטן ליד אי גדול יותר, ליד בוהול, שבוהול זה אטרקציה מאוד גדולה, והגענו לפנגלאו לאיזשהו ריזורט צדדי, ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, אני לא זז מכאן, אני לא מוכן, לעזוב את המקום הזה. כי כשהגענו לפיליפינים, היה לנו חודש כזה בפיליפינים, והייתה לנו איזושהי נקודה שממש רצינו להגיע אליה לשייט של מקומים של 5 ימים, ועד אז היה לנו קצת זמן. ואז אמרתי, בוא נקפוץ מהאי הזה, לאי ההוא, לאי השלישי, לאי הזה. יש טיסות של Air Asia, זה סך הכל בין 10 ל-20, 30 דולר במקסימום, זה כמו אוטובוס, זה כלום. אנחנו יכולים להכניס את זה תקציבית, ואז הוא אמר, לא מוכן. אני נשאר במלון הזה, באי הזה, עכשיו. וכשאתה מטייל בזוגיות, כשאתה נכנס למסע בזוגיות, אתה תמיד חייב להיות במסע ומתן כזה. אתה חייב להרגיש את הצד השני, אתה חייב להבין את הצד השני, ואתה חייב לבחור את הקרבות שלך גם בזוגיות. אז אמרתי לו, אוקיי, אז בוא נחדש אחת לכמה ימים את השהות שלנו. כי אמרתי, אולי הוא יחליט שהוא מיצה, ואז נוכל להמשיך, ולא רצינו להתחייב למלון הזה. כל פעם כשלקחנו מלונות והוסטלים, אז זה היה מן הסתם באפליקציות של מסעות, אחת מהן אז הייתה מאוד מאוד משתלמת, אפרופו הכסף שאמרת קודם דני, אז אגודה הייתה לה, יכול להיות שגם היום יש לה אופציה של קשבק, ואז כשאתה נשאר תקופה מסוימת, אתה מקבל כסף חזרה. אז,
גם היום יש את זה.
מעולה, חכמים, הם יודעים איך לתפוס.
אני כבר באגודה שם בפרימיום, משהו סופר פרימיום, אני יודע מה.
יפה, אני סופר פרימיום באפליקציה של עיריית תל אביב, כי אני מדווח על כל מה שקורה פה, אבל הסופר פרימיום שלך שווה יותר, כי אתה מקבל כסף חזרה, וזה מדהים.
מדהים.
ואז יצא, שבגלל
אבל יש מלא דברים כאלה, אתה יודע, יש מלא קשבק, כאילו, יש פלטפורמה כזאת של קשבק, שאתה יכול בבוקינג, במלא מקומות, ב-Airbnb.
לגמרי, אבל אגודה בזמנו הייתה הכי משתלמת מהבחינה הזאת.
באסיה, כן, אסיה אגודה ממש, כן.
ואז יצא שהיינו בסופו של דבר שבועיים שם באותו מלון בפיליפינים. מתוכם לדעתי קיבלנו איזה 3 ימים חינם בגלל הקשבק, שזה אחלה. ופשוט כל פעם חידשנו עד ש אמרתי לו, טוב, אנחנו צריכים להתקדם, בוא נמשיך, יש לנו את השייט להגיע אליו. ובסוף, במקום לבקר ב4 מתוך ה-7,000 ומאים שיש לפיליפינים, אז היינו ב2.5. עכשיו, אני מרוצה, כן? שלא ישתמע שאני מרגיש לא טוב עם זה, ושזה לא בסדר, זה אחלה. פשוט הייתי מעדיף יותר לטייל מסביב, אבל גם שם מצאתי אטרקציות ונסענו, והוא זוכר לי את זה, הוא אומר לי, למה היינו צריכים לנסוע למפלאו? אבל התמונות סוף, יש תמונות סוף, ואתה מגיע למקומות שהם מדהימים, גם בטריטוריה הקטנה במרכאות הזאת.
טוב, זה טורף, תקשיב, זה ממש כל הזמן משהו חדש, אקשן חדש. תגיד, מה בעצם, אתה יודע, הייתם במלא, אבל מה המקומות הכי מעניינים שהייתם, כאילו, הכי, אתה יודע, ה-highlights על הטיול?
אני חייב להגיד שאחד הדברים שבאמת הדהימו אותי והפתיעו אותי, זו סין. אני מאוד מאוד רציתי שנגיע לשם, ומאוד חיכיתי לבקר במפלצת הזאת, והיא הייתה כל כך מאתגרת בהתחלה, ברמה כזאת שבשלושה שבועות הראשונים אמרתי לו, אנחנו לא יכולים להישאר פה, אף אחד לא מבין אותנו. מאוד קשה לתקשר, מאוד מאוד קשה, כי הגענו למקומות שהם לא מרכזיים. היינו ביונן וסיצ'ואן, שזה שתי פרובינציות שהם הסינים ההארדקור, קוראים לזה במערב שלנו, אבל זה לא במערב, זה איפשהו באמצע סין, יש עוד הרבה מערב אחר כך, והיה שם ממש ממש מעט מאוד אנגלית, ואריאל ואני שנינו ביחד מדברים חמש שפות. אני ארבע, הוא ארבע, רמה כזאת או אחרת, אני מן הסתם עברית ואנגלית, אבל רוסית אני מדבר מלידה, מהבית, וספרדית למדתי בגללו, והוא מדבר גם גרמנית, אז ניסינו, ולא היה. לא היה כלום, אז פשוט יכול להמשיך לדבר עם הסינים בעברית, הם יענו לך בסינית, לא צריך להתאמץ באנגלית כי הם לא, וזה היה ממש ממש קשה, אבל ברגע שאתה מפנים שזה חלק מהחוויה, זה לא כל הזמן הפן הזה, אתה לא באיזה מסיבה, זה לא פורח 24/7, אתה כן צריך להכיר דברים, ללמוד, לראות איך דברים קורים במקומות אחרים, הבנתי שאני נמצא בעולם מקביל. פעם הייתה, כשהייתי צעיר, הייתה סדרה שקראו לה גולשים בזמן, אני לא יודע אם יצא לך לראות אותה. הם עברו בין עולמות מקבילים, והבנתי שמה שקרה זה שבטיסה אחת, אמנם במקרה הזה זה היה מתאילנד לקונמינג, שהיא בירת יונן, עברנו לעולם שהוא שונה לחלוטין, וזה הקסים אותי והדים אותי בצורה כזאת שאני רק מחכה שהמגפה הזאת תסתיים והסינים יפתחו את הדלתות שלהם ואנחנו נוכל לחזור. אחד הדברים המדהימים בסין, בירוקרטית, זה שכשאתה מקבל ויזה, אתה כישראלי, אנחנו כישראלים מקבלים ויזה שהיא ויזה ג'וקר. היא פתוחה לכל אורך חיי הדרכון. זאת אומרת, אם עכשיו אתם הולכים ומוצאים דרכון חדש, תלכו לשגרירות הסינית ותוציאו ויזה, כי היא תהיה לעשר שנים, ואפשר להיכנס לסין אמנם לחודשיים כל פעם, אבל במשך כל העשר שנים ולא צריך לעשות שום דבר בירוקרטי אחר. וממש רציתי להישאר שם עוד, אבל הייתה לנו את יפן בתור הדבר הבא, ונדהמתי עד כמה היא טכנולוגית ומתקדמת, וכל כך במקום אחר, וכמה הסינים הם אומה חמודה, בקטע שהם רואים בן אדם זר והם כל כך סקרנים להכיר אותו, ואני ואתה זרים להם כי הפנים שלנו נראים אחרת. עצם זה שיש לנו זקן, הם באים והם רוצים לגעת.
כן, כן, המברח דוחה, אבל זה כן, זה חלק מהקטע.
זהו, היום אחרי הקורונה אתה לא כל כך רוצה שאנשים יבואו ויגעו בך, אבל שם כל איזה כמה זמן אתה מרגיש כמו סלב, הם באים והם רוצים להצטלם איתך, ואתה כוכב, אתה כוכב. אז סין באמת היא אחת ההפתעות, סינגפור גם מבחינתי הייתה מקום שהוא גן עדן, זה דוגמה לאיך העולם אמור להיראות, היא אוטופית כל כך, כי סינגפור היא מורכבת בעצם משלושה לאומים מאוד חזקים, מהסינים, מההודים, המדינה שנמצאת שם ליד שברח לי מהראש, והכל שם מאוד מסודר ומובנה וחי בשלום. זה כאילו סינים ועודים, שתי המעצמות הכי גדולות, חיות בטוב רק בסינגפור, שזה פסיכי. אז באמת המזרח ממש ממש הפתיע ומשך אותי להמשיך לחזור לשם שוב.
מה היו הסיטואציות הכי מפחידות במסע הזה?
מבחינת פחד, אני אישית בן אדם שמתמודד עם חרדת טיסה שהיא מהגיהנום. אני חייב להגיד שזה קצת תיקן לי אותה, בשלב הזה היו לנו, אני חושב, איזה 20 טיסות בכל התקופה הזאת, כולל חציית של שלושה אוקיינוסים, שזה אומר טיסה ארוכה, זאת אומרת בין 8 ל-14 שעות, תלוי באיזה אוקיינוס, וכל פעם מבחינתי הייתי צריך להתמודד עם הדבר הזה, זאת אומרת, הדבר המפחיד הוא אני מול עצמי, ולא נניח אני במקום. כי כשהגעתי לכל מדינה, הגעתי למקומות שאני ממש רציתי להיות שם. זאת אומרת שהם סקרנו אותי, שעניין אותי, וגם כל המדינות שטיילנו בהן היו מדינות מאוד בטוחות. זאת אומרת, למשל לרוסיה, היא לא הייתה לנו על המפה, כי אני לא יכול ללכת ולהסתתר ברוסיה. יש בעיה מאוד קשה עם הומואים ברוסיה, וזה לא משהו שאני יכול להסתיר בתוכי או שאני רוצה לעשות. ולכן כל המדינות שאנחנו בחרנו ללכת אליהן, מדינות שהן מאוד מאוד בטוחות, חלקן עצובות, חלקן יש בהן דברים מומללים, אבל הן עדיין מדינות שהן מאוד בטוחות לתיירים. לא קרה לנו איזשהו מצב שלילי, נקרא לזה ככה, למרות שאני חושב שגנבו מאיתנו $400, אבל אנחנו לא בטוחים אם זה קרה או לא, יש חילוקי דעות פה בבית, אם לא הוצאנו אותם, או שהם פשוט נגנבו, אבל נשארנו את הוויכוח הזה בצד, אבל באמת הייתי צריך להתמודד עם החרדות האישיות שלי, וטסתי עם כדורי ווליום במזוודה, למקרה שאני אצטרך להירגע בטיסה של 11 שעות מניו זילנד לארגנטינה, ולמזלי לא הייתי צריך לשלוף את זה, ואני חייב להגיד שכל השנה ורבע הזאת קצת איזנו אותי, למרות שגם היום אם אתה תעלה איתי לטיסה אני אחזיק לך את היד, אני באמרה אני אחזיק לך את היד ולא יהיה לך נעים, כי אני ממש אזיע. אחרי שנהיה באוויר, זה יתאזן, יהיה נחמד, תסתכל על עצמך, תגיד איזה גועל נפש אתה, תמרח את הזיעה, אבל אחרי זה...
פעם טסתי מישראל, נראה לי לגיאורגיה, אני לא זוכר לאן, וטסתי כאילו אני חבר, וישבה לידי מישהי בת איזה, לא יודע, 30, כאילו צעירה וזה, ואני כאילו, אתה יודע, יושב, מדבר עם החבר, אני מרגיש ציפורליים חודרות לי לבשר, היא ממש באה ואמרה, אבל אני לא מכיר אותה, אז היא פשוט אמרה לי, תשמע, אתה חייב להחזיק לי את היד, אבל היא לא כאילו הזיעה לה, היא ממש, אתה יודע, כזה עם הקלוז.
אז אני לא מכאיב, אני קצת לוחץ, אבל אני לא...
אני אומר לך, זה היה לי סימן כאילו אחר כך איזה שבוע, אבל בסדר, זה היה לפני הקורונה, אז אתה יודע, לא חשבתי על היום החייבת עם הרשת את זה.
כן. כן, כן, זה פחות נעים.
אז אני אגיד לך למה התכוונתי, לא התכוונתי, כי אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שלטוס נגיד למזרח ויגנבו אותך, אתה יודע, יש מלא סיפורים, הרי בדרך כלל שאתה מטייל, אתה שומע את הסיפורים הגנבים, רעולי פנים, או מישהו עם סכין בא אליי, אתה יודע, קרטחנה, אני יודע, מקום למקומות כאלה זה. ואני גם, כאילו, אני מאוד מתחבר למה שאמרת, כי בסוף אני מטייל המון ולא גנבו אותי פעם אחת, לא הרגשתי סיטואציה מבני אדם מאוד מפחידה פעם אחת. הייתה לי סיטואציה מפחידה עם קוף, הייתה לי סיטואציה מפחידה עם נחש, אבל לא עם בני אדם, וכאילו הייתי גם מקומות יחסית הודו, תאילנד, אתה יודע, מקומות שיש הרבה אנשים עניים וזה, אוקראינה, כאילו, אז כן, אז אני מתחבר לזה מאוד. טוב, בוא נעבור לנושא אחר, אני רוצה דווקא לדבר על הספר ועל ההדסטארט, בסוף אתה יודע, הרבה מהמאזינים הם גם מטיילים, אבל בעיקר הם אנשים שחושבים על כסף וחושבים על האפיקים היזמיים שבהם, ורוצים, אתה יודע, להתקדם, גם מבחינה כלכלית, גם עשייתית. ואחד הדברים המאוד מאוד, נקרא לזה, מרתקים שיש היום, זה בעצם היכולת שלנו להשתמש בקהילה, באנשים שמסביבנו, בכדי לעזור לנו לקדם פרויקטים אישיים שאנחנו בונים. אז נגיד הספר שכתבת, זה, אני מניח, אחד הפרויקטים הכי משמעותיים שעשית בחיים.
צבע האירוויזיון, אבל כן.
אירוויזיון, טוב, תכף נדבר גם על זה. אבל כדי לקדם את זה, פתחת פרויקט Headstart. אז בואו, דווקא אני מעדיף שנתחיל שנייה מההתחלה, ממש בקצרה, מה זה Headstart, ואז איך לקדם פרויקטים שם. כלומר, מה הצעדים הפרקטיים שעשית, בכדי באמת להגיע ל-100 ומלא אחוז מעבר למה שרצית. לפחות ממה שראיתי.
נכון. יפה. אז Headstart היא בעצם פלטפורמת מימון המונים, שבה בן אדם שיש לו איזה פרויקט, יוזמה, רעיון, עסק, לפעמים פונים לקהילה, שהיא גם הקהילה שלהם וגם קהילת תומכי ההדסטארט, ומעלים שם את הרעיון שלהם. במקרה שלי, עבדתי על הספר הזה, שגם, אגב, לא תכננתי לכתוב ספר, כתבנו בלוג, כמו שהזכרת בהתחלה, ובגלל שאני מגיע מעולמות הכתיבה, אומנם הכתיבה העיתונאית, אז חזרתי לארץ עם המון 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 טקסט, והרבה שאלות, כמו השאלות שלך, ואמרתי, בואו נרכז אותם, כי אנשים שואלים, אז אני כותב. ובאיזשהו שלב הגעתי למצב כזה שיש לי כאן משהו שיכול להיות ספר. וכשבאתי לצאת עם הספר, אז באמת היו שתי אופציות. אופציה אחת היא ללכת להוצאות ספרים המסורתיות, ואופציה שנייה היא ללכת להוצאות ספרים הקטנות, שבהם בעצם בקטנות אתה נדרש לשים מימון שהוא המימון שלך. אז יש באמת את האפשרות הזאת לקחת הלוואה או לפתוח חסכונות, או האפשרות של ההדסטארט, שהיא בעצם עושה שני דברים. היא גם מחברת בין מחבר הספר לקוראים שלו, וככה היא מייצרת כבר בשלב הזה את הבאז, את העניין, אם יש אותו, והיא גם מאפשרת לממן את הספר בנקודה הזו. עכשיו, כשאני אומר לממן, לא מדובר פה בנדבה, כן? כל מי ששם שקל, כל שקל שנכנס לפה קיבל משהו. ואז כשמגיע להדסטארט, אז אתה בונה את העמוד שלך, את הפרופיל שלך, רצוי להוסיף סרטון שיקדם ויסביר על על המיזם, הספר במקרה שלי, וגם במקרה שלי צילמתי כל כך הרבה סרטונים, אז היה לי עם מה לייצר פה סרטון של דקה וקצת, שבעצם קורא לאנשים לבוא ולתמוך, ואתה מציע להם את התשורות שלך, אז הן נעות מגלויה, כי זה ממש כיף לשלוח גלויה מחול, יש לי כמה חברים שהם קיבלו ממני גלויות, ומגיע עד לסיור קולינרי עם פודי אדיר בשם גיל, שבנינו ביחד מסלול של אוכל וחוויות בשוק הכרמל. עכשיו הרעיון שלי היה ללכת להדסטארט עם ווין-ווינים, זאת אומרת עם שיתופי פעולה, שלא רק אני מקבל את הכסף, זאת אומרת גם גיל, למשל, הוא הרוויח מזה.
איזה גיל?
גיל גודקין. גיל גודקין, שווה לחפש אותו, הוא מהמם וממליץ על אוכל משוגע בכל מקום בארץ. ושנינו ביחד ישבנו ובנינו את הסיור הזה, והיו 30 אנשים, זאת הייתה אחת התשורות הגבוהות, זאת תשורה של 350 שקלים, ששוב, הם משלמים כבר על הכל, זאת אומרת, הם מקבלים את האוכל, את הספר, ובמקרה הזה הם קיבלו גם כובע, כי התעכבתי קצת עם היציאה של הספר, וכובע גם למשל הייתה עוד תשורה, והייתה לי תשורה עם סינמטק הרצליה, שהיא הייתה בעצם חוויית קולנוע עם המסעות, ובנינו ביחד ערב כזה, שבו היו קטעים של סרטים, לאו דווקא סרטי טיולים, אבל סרטים שדיברו על דברים שעברנו, למשל בדידות או אכזבה, או דברים חיוביים, היו גם דברים חיוביים. ובעצם כל אחד יכול להיכנס להדסטארט, לבחור את החוויה שמתאימה לו, את התשורה, וככה באמת הגעתי, אני חושב, תוך שבוע וחצי, שבועיים עברתי את ה-60%, שזאת אחת המטרות המאוד גדולות של ההדסטארט, לעבור את החצי ממש בהתחלה. אבל גם לעשות את הדבר הזה, זה מסע בפני עצמו, זה עבודה במשרה מלאה, שכל מה שאתה מקדיש לו, זה איך להביא את הסיפור שלך לאנשים שזה נוגע בהם, כדי שהם יקנו ממך את התשורה. זה אשכרה עסק. ובאמת מבחינתי המטרה הייתה לחשוף כמה שיותר את ההדסטארט החוצה כדי שהרבה אנשים יקבלו אותו, ובאמת את ההדפסה הראשונה אני סיימתי, זאת אומרת נשארו איזה 4-5 ספרים מה-300 שקיבלתי מספרי ניף, שזו ההוצאה שלי שאיתה מוצאתי, ועכשיו אני באמת מכוון להמשיך הלאה לשלבים הבאים, כי עכשיו באמת גם יש ספר, אז מי שיקנה אותו עכשיו הוא במהדורה השנייה, הוא כבר לא מהראשונים, אבל זה עדיין אותו ספר, והתודה היא באמת לקהילה שתומכת. זאת אומרת, אתה מבין עד כמה הכוח של הקהילה הוא חזק, כמה אנחנו כפרטים, אם אנחנו מתאחדים למשהו, בין אם זה מיזם חברתי או מיזם עסקי או כל דבר, אנחנו יכולים להזיז הרים, לבנות פה.
לגמרי. אבל אני כן רוצה שנדבר על, אתה יודע, על הקטעים הפרקטיים של זה. זאת אומרת, מה עשית? התחלת בפייסבוק האישי שלך, פנית לאנשים, משפחה בוואטסאפ, מה כאילו, איך אתה יודע, הצעדים הראשונים?
בצעדים הראשונים, בגלל שאני, נראה לי קצת הבנת, אני אוהב מסיבות, אירועים, כיף. אז חיכיתי שיהיה חלון מהקורונה שאפשר יהיה להיפגש. כי אני מאוד מאוד אוהב לראות אנשים, לשמוע אותם, לדבר איתם, להבין מהם. וכדי לצאת עם העצר, אתה אמרתי, אני חייב לצאת בפיצוץ, אני צריך אירוע. ואני מפיק בהכשרתי, בנפשי ובמיינד שלי, כל דבר אצלי זה הפקות, ואמרתי, אני עושה אירוע שקה להדסטארט. והזמנתי משהו כמו 80 אנשים שהם חברים מהמעגל הקרוב ומהמעגל השני, ו... עשינו ערב כזה, שהערב כלל אלכוהול מהעולם, אוכל מהעולם, ומשחק קהות על, עלינו, על סביב המסע, שהזוכה בקהות גם קיבל חולצה, ספר וכובע. ומבחינתי זו הייתה גם קריאה החוצה, כי גם ביקשתי מאנשים בשלב הזה, 80 אנשים זה הרבה, 80 אנשים, כל אחד מהם מכיר עוד 80 אנשים, והוא יכול להפיץ את הבשורה הלאה. וביקשתי מהם באמת להפיץ את הבשורה ב-SMS'ים, לא SMS'ים, וואטסאפ, אף אחד לא שלח SMS'ים, בוואטסאפים, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בכל דרך אפשרית. בנוסף לזה פתחתי גם קבוצת שגרירים, קראתי לה, שזה היו האנשים היותר קרובים אליי, שידעתי שאני יכול לסמוך עליהם ש... אם אני שולח להם שם לינק לפוסט מסוים או לתמונה שיש בה גם את הקישור להדסטארט, הם ידעו להפיץ את זה הלאה. ואחת לכמה ימים העליתי פוסט ותמונה עם איזשהו סיפור, סיפור שקשור או לספר או לחוויות או באופן כללי, כדי לתת עוד ערך נוסף מעבר לבואו תקנו ממני את הספר, בואו תעזרו לי להגשים את החלום. וזה בעצם, בניתי תוכנית כזאת לכל החודש וחצי במקרה הזה. אתה יכול לבחור כמה זמן הפרויקט שלך ייקח, בין חודש לשלושה חודשים, אז אמרתי חודש וחצי זה זמן טוב, ושאני אסיים אותו לפני ראש השנה. ובעצם אחת לכמה זמן העליתי פוסט, וגם עשיתי עבודת תקשורת. שוב, בגלל שאני קצת מגיע מהתחום, אז ידעתי... יותר למי לפנות או למי לפנות כדי שיחבר אותי. אז היה לי אייטם שהיה ספציפי על איך עושים הדסטארט, והוא עלה באנשים במחשבים. והיה לי אייטם על טיולים שעלה גם בסביב איזושהי מהדורת חג, והוא שודר ברדיו המקומי בצפון. וגם היה לי אייטם אצל פאולה ולאון, שהבאתי את אריאל ביחד איתי, ובעצם דיברנו על זוגיות ומסעות, וזה היה ממש בשבוע האחרון של ההדסטארט. זה המון קהלים שהם שונים, הם גונים, וכל אחד מהם גם מקבל את מה שהוא מדבר עליו יותר, מה שיותר חי. היה אייטם למשל שכיוון לתשורה של הקולנוע של סינמטק הרצליה, והוא עלה במדור קולנוע במאקו. אז בניתי גם תוכנית כזאת שהיא הייתה תוכנית יח"צ, אני לא אישי ליח"צ, אבל... עשיתי תוכנית יח"צ, ואז אתה עושה מין שילוב כזה שהוא גם מפגש וגם אנשים וגם תקשורת, ואת כל זה ביחד סוגר באיזשהו סל בשביל לקדם את הדבר הזה. עכשיו, החלומות שלי לא הייתה קורונה, והיו לי יותר מפגשים עם אנשים, אבל עדיין היינו בדיוק בהתחלה של הדלטה, ואחד הדברים הכי מבאסים שכמעט קרו זה ש... ביום לפני האירוע של ההשקה, אז איזה 10 אנשים ביטלו לי, כי הם כולם חלו בקורונה, הם היו באיזושהי מסיבה, והם חלו בקורונה. אריאל אמר לי, אולי תבטל, אמרתי לו, אם אני אבטל עכשיו, אין ספר, אני סוגר, אין, נגמר הסיפור. כי כבר לא, כבר אני סוחב את זה איתי תקופה מאוד ארוכה. תחשוב שחתמתי עם ספרי ניב, עם ההוצאה, בפברואר 2020, בדיוק לפני שנתיים. ואז טסנו לבקר משפחה בארגנטינה, ואז בארגנטינה אנחנו שומעים שהווירוס המסתורי הגיע לאיטליה. בזמנו טסנו עם איטליה, השם יקום דמה, היה לאיטליה, שהיא כבר לא קיימת, ולא ידענו אם אנחנו חוזרים או איך אנחנו חוזרים. וזה היה רגע שבו אני חותם על פרויקט חיי, כמו שהגדרת אותו, וזה נכון. ואני אומר, מה אני עושה איתו? ובאמת הוא התעכב במשך כמעט שנה וחצי, זאת אומרת, ההדסטארט היה עכשיו ביולי האחרון, וזה מאוד משברי להיות בשלב כזה, שאתה כבר כיוונת את עצמך, אתה עשית את הספר מוכן לעריכה וגם לדפוס, היתרון בהוצאת ספרים שהיא לא מהגדולות, זה שאתה יכול להוציא את הספר מהר יותר. ותכננתי באמת להוציא אותו איפשהו עד אמצע 2020, ואנחנו היום ב-2022, ורק עכשיו הוא יוצא למהדורה השנייה, בגלל הדבר הזה. אז הייתה כאן הרבה מאוד עבודה שהייתה סביב איך מוציאים את זה ומתי מוציאים את זה.
טוב, תשמע, זה לדעתי אחד הדברים היותר מעניינים, אתה יודע, מהשיחה שעשינו, זה באמת החשיבה שלך, אתה חושב מאוד, אתה לא מגיע מעולם השיווק, אבל יש לך חשיבה מאוד מאוד שיווקית. בסוף שהתחלת עם איזשהו השקה של כנס, שמביא את האנשים ומחבר אותם ברמה הבין אישית, זה מהלך אסטרטגי, אתה יודע, אני מסתכל על אסטרטגיה של, לא יודע אם חשבת על זה עד הסוף, אבל האסטרטגיה, המהלך עצמו, ברמה העסקית אני אגיד אפילו, זה לא אפילו, אבל החשיבה שלך הייתה מאוד, מאוד טובה. מי ששומע, אגב, את הפודקאסט, זה אחד הכלים הכי טובים להשיק דברים, פשוט לייצר את החיבור הזה עם הקהילה. החיבור האישי הוא קטלני, אין מה לעשות. בסוף בן אדם שרואה אותך בעיניים ומרגיש את מה שנקרא, רואה את הלבן שבעיניים, מרגיש את האנרגיה שלך בלייב, הוא השגריר הכי טוב שיכול להיות, הוא בסוף גם המעריץ הכי גדול שלאט לאט הופך להיות של המותג והפעילות העסקית שלכם. ואז משם כבר לקחת את זה באמת לאונליין, זה החלטה לדעתי מאוד חכמה. יח"צ, אני מניח שלרוב האנשים, כולל אותי אגב, אין גישה כמו שלך יש, אז ניצלת את הקשרים האישיים שלך, שזה גם טיפ או כלי, כאילו שמאוד מאוד, הרבה אנשים לא משתמשים בו, פשוט להפיץ את הבשורה ולנסות לבקש עזרה מקולגות, חברים, קשרים אישיים.
דבר איתי אם אתה צריך.
מה זה?
דבר איתי אם אתה צריך, אני אחבר אותך למי שצריך.
אה, הנה, אז תורא קשרים אישיים. טוב, אז אנחנו בסוף הפרק המקסים הזה, אני בכל פרק מבקש בן אדם שאיתי או בת אדם שאיתי לתת כמה טיפים אחרונים למאזינות ומאזינים, אז אני אשמח לבקש את זה גם ממך.
טוב, אז ניתן שלושה טיפים שיכולים לדעתי בעיקר להקל על הראש ועל הנפש כשיוצאים לכזה דבר. אז כמו שאמרתי גם בהתחלה, הדבר באמת אחד החשובים, אנחנו כן צריכים לתכנן, אבל אל תתיימרו לתכנן את המסלול מראש. זה לא יקרה בשום צורה. לא משנה כמה יקס אתם, וכמה מתוכננים אתם, וכמה בנויים, אל תעשו את זה. תיתנו לחיים לזרום בין הנקודות החשובות שלכם. רוצים להגיע לטרק מסוים, למדינה מסוימת, החלום הכי גדול של החיים שלכם זה להיות בניו זילנד, תעשו את זה. אבל תיתנו לכל מה שקורה באמצע להוביל אתכם. אנחנו ככה הגענו לכל מיני מדינות שלא תכננו אפילו. הדבר השני, לא להרוס בהגזמה. כשמטיילים לתקופה כזאת ארוכה, אתה צריך להיות כמה שיותר קל. זה גם עוזר מאוד כלכלית, כי לפעמים יש טיסות שאתה צריך לשלם לפי משקל, או לפי מזוודה, או לפי גודל, וזה גם עוזר מבחינה ארגונית. מגיע להוסטל, פורק, מכניס, שם מחדש, מארגן, ברדק שלם.
יש גם דברים שאתה פשוט לא לובש, אנשים שמים יותר מדי ופשוט לא משתמשים בזה אפילו.
בדיוק, בדיוק. עכשיו למשל שחזרנו מבולגריה, חצי מהבגדים לא לובשנו, וארזנו ממש קטן. אבל אתה באמת לא לובש. אנחנו, היו לנו, וזה כתוב בספר, יש פרק שלם על ציוד, מי שרוצה מוזמן לדלג אליו ישר, טיילנו עם 5 חולצות, סך הכל. זאת אומרת, הם לא ליוו אותנו לאורך כל המסע, חלקם נזרקו ונקנו חדשות, אבל זה תמיד אחד נכנס, אחד יוצא. אין מקום למעבר לזה. יש 2 תיקים שאתה מטייל איתם, כי מעבר לזה זה נורא. אתה הופך להיות גברת עם סלים. והכי חשוב מבחינת הציוד, לא לקחת דברים שאתה אוהב, כי אתה תאבד אותם. אתה בוודאות תאבד אותם. תשכח באוסטל, תשכח באוטובוס, ייפול לך בטרק, תשים במסעדה, אין. אז לא. ודבר שלישי, אמנם אנחנו עושים בריחה כזאת מהחיים כשאנחנו הולכים למסע כזה, אבל גם כשעושים את הדבר הזה, צריך להשאיר כמה דברים קבועים. הם לא חייבים להיות קבועים כל יום, הם יכולים להיות קבועים פעם בשבוע, או כמה פעמים בשבוע, או אפילו פעם בחודש, אבל צריך לבנות איזושהי שגרה כזאת, כדי עדיין לזכור שאנחנו בסופו של דבר בני אדם שעזבנו עבודה וחיים, ואנחנו נחזור לעבודה וחיים, וגם אם בורחים מדי פעם מהמציאות, צריך שהיא תהיה קבועה. אז לנו למשל הייתה שגרת אימונים. טסנו עם TRX, התאמנו 3-4 פעמים בשבוע, וזה היה מושלם. ועוד דבר שהיה בשגרה, זה לצלצל לסבא וסבתא. כי לא כולם חזקים בוואטסאפ. והיה קבוע כזה להתקשר אליהם בין פעם לפעמיים בשבוע, תלוי בכמה אינטרנט יש בסביבה. אבל הסבים והסבתות שלי הם מאוד יקרים לי, ורציתי להיות גם איתם בקשר.
עוד אתה. טוב, אני גם אוסיף עוד איזשהו טיפ קטן למי שלא בזוגיות. לא לפחד את האי לבד. אני חושב שאחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיים זה להחליט לטייל לבד. פעם ראשונה שלי הייתה בהודו, והבנתי שבעצם אף פעם אני לא אטייל לבד, כי גם כשאני מטייל לבד אני מכיר אנשים ואני לא אהיה לבד אף פעם, וזה פשוט חוויה שונה, כי אתה אדון לעצמך, מחליט ברגע נתון מה לעשות. אגב, גם הקטע של לא לתכנן קדימה יותר מדי, אני מאוד מתחבר לזה. אני גם קונה one way ticket, ואתה יודע, יכול פתאום להחליט שאני משנה כיוון וטס, אתה יודע, למקום אחר.
אתה right. אמיץ לא פחות, דני, אתה אמיץ לא פחות, שתדע לך, שתדעו לכם, אגב.
כן, לא, אני חושב שזה, מה זה אומץ? זה סגנון חיים, ואני מאוד, מאוד אוהב את זה. אני חושב שבסוף אנשים שיכולים לעבוד, והמעסיק שלהם או העסק שלהם מאפשר להם לעבוד מרחוק, אין שום מניעה, לא טכנולוגית, לא פיננסית, אפילו פיננסית זה הרבה יותר חכם לטוס, כי הרבה יותר זול, ישראל מאוד יקרה, במיוחד תל אביב.
במיוחד העיר הכי יקרה בעולם שאני מדבר ממנו עכשיו.
כן, כן. אז יש בזה הרבה, זה לא אומץ, זה כיף, זה לא יודע, אני כבר לא מסתכל על זה ככה. הרבה אנשים כן, אני מאוד מתחבר, כאילו, אתה יודע, הרבה אנשים אני אומר גם לך אומרים, וואלה, איזה אומץ, אבל כן. טוב, יאללה, אז אנחנו נסיים להיום, ממש ממש, תודה, היה לי לעונג לשמוע אותך, אני ממליץ לכולם לקבל את הספר של אריאל, אגב, אנחנו נשים לכם, ביקשתי מאריאל לשים קוד קופון, וואי.
הנה, זה קרה לנו, זה קרה.
ביקשתי מטל לשים לנו, אני אסביר רק למה אנחנו צוחקים, כי בזום של טל יש את השם של הבן זוג שלו, ואני מתבלבל, כי אני קורא את השם. ואמרתי לו שאני לא אדלבל, כן אדלבלתי. בכל מקרה, אנחנו נשים לכם קוד קופון ל-15% הנחה לספר המאמם של טל, וממש ממש תודה.
תודה לך.
יאללה ביי.
תודה.